שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף צדיק במסכת חולין. נתחיל בתחילת פרק גיד הנשה בעמוד הקודם ונסיים 11 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. אז היום כאמור אנחנו מתחילים את פרק גיד הנשה, שכשמו כן הוא עוסק באיסור אכילת גיד הנשה. עכשיו לפני שנתחיל, קודם עברה מציאותית קטנה. כשאנחנו מדברים על גידים, אנחנו בעצם מדברים על שני דברים. יש גידים שזה החלק שמחבר בין השרירים לבין העצמות, ויש גידים שהם בעצם עצבים. עכשיו גיד הנשה זה מהסוג השני, כלומר זה עצב שיורד מעמוד השדרה לאורך הירך. יש שם כמה עצבים, החיצוני שבהם נקרא גיד הנשה והוא אסור באכילה. והיום הנושא שלנו זה גיד הנשה של מוקדשים, כלומר בקורבנות, האם יש איסור גיד הנשה או לא. ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה חלקים, אבל לפני שנתחיל אותם שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת זה שבדף קוף עמוד ב' יש מחלוקת האם יש בגידין בנותן טעם. כלומר, האם לגידים בגוף, לא משנה אם זה גיד הנשה או גידים אחרים, האם הם נחשבים אוכל? מה זה משנה? זה משנה אם למשל מישהו אוכל גיד של הקדש, לאו דווקא גיד הנשה, אז אם יש בהם בנותן טעם, כלומר הם נחשבים אוכל, אז הוא עובר על איסור מעילה. אם הם לא נחשבים אוכל, אז הוא לא עובר. זאת הקדמה אחת. הקדמה השנייה זה שיש דין שאיסור לא חל על איסור. כלומר, אם יש כבר איזשהו איסור, לא יכול לחול על אותו דבר איסור נוסף. עוד מעט נראה לזה דוגמה, אבל יש לזה יוצא דופן. אם האיסור הנוסף הוא יותר חמור מהאיסור הראשון או שהוא כולל יותר דברים, אז הוא כן יכול לחול למרות שכבר יש שם איסור. זאת הקדמה השנייה, ועכשיו חזרה לנושא שלנו. כאמור, הנושא שלנו זה גיד הנשה של מוקדשים. כלומר, קורבנות, מה הדין שלו, וכאמור, נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי קורבנות שאוכלים אותם, כלומר שלמים, חטאת, ואחד מהדברים שאוכלים זה הירך, כלומר גיד הנשה, וכאמור השאלה היא מה הדין של אותו גיד הנשה. אז אומרת המשנה בצורה מאוד פשוטה, גיד הנשה נוהג גם במוקדשים, זה במשנה. גיד הנשה נוהג גם במוקדשים, זה במשנה. אבל הגמרא מביאה שני כיוונים להבין את המשנה. כיוון ראשון זה שמדובר בבהמה בוגרת. כלומר, יש לי כבשה שהיא כבר בת שנה, ויום אחד החלטתי להקדיש אותה לשלמים, ועל זה המשנה אמרה שגיד הנשה שלה עדיין יהיה אסור. זה הכיוון הראשון, אבל זה שואלת הגמרא, פשיטה, למה שזה לא יהיה אסור? הרי עד עכשיו גיד הנשה שלה היה אסור, אז למה שזה שהקדשתי פתאום יתיר את גיד הנשה? זה פשיטה שזה אסור. זאת השאלה, ועל זה הגמרא מציעה שתי תשובות. תשובה אחת מניחה שיש בגידים בנותן טעם, תשובה שנייה מניחה שאין. בכל אופן, תשובה אחת מניחה שיש בגידים בנותן טעם, כלומר הגיד נחשב אוכל, התשובה השנייה מניחה שלא. בכל אופן, את שתי התשובות אנחנו נדחה, ולכן נאלץ לעבור אחרי זה לכיוון השני. אז מה התשובות? תשובה אחת אומרת, אתה צודק, באמת זה שהגיד אסור, זה לא חידוש. הוא היה אסור והוא נשאר אסור גם אחרי שהקדישו. אז מה החידוש? החידוש הוא לא בגיד, אלא באיסור הקדש. כלומר, החידוש הוא שאם מישהו יאכל את הגיד הזה, לא רק שהוא יעבור על איסור גיד הנשה, הוא גם יעבור על איסור הנאה מהקדש. כלומר, מעילה, זה כמובן בהנחה שיש בגידים בנותן טעם, כלומר, שזה נחשב אכילה. ומה החידוש כאן? החידוש הוא שלמרות שעקרונית איסור לא חל על איסור, והרי כאן איסור הגיד היה קודם, אז איסור ההקדש לא יכול לחול לכאורה, כמה שמלן שהוא כן יכול לחול. למה? כי הוא חמור יותר מאיסור גיד הנשה, ואיסור חמור יותר יכול להצטרף לאיסור קל יותר. זאת התשובה הראשונה, אבל כאמור הגמרא דוחה אותה. למה? לא כי מה שאמרנו לא נכון. כל מה שאמרנו נכון, באמת אם יש במה שהקדישו אותה, אז הגיד יהיה אסור גם מצד גיד הנשה וגם מצד הקדש, אבל דוחים את התשובה כי זה לא נכנס למילים של המשנה, כי במשנה משמע שהחידוש הוא באיסור גיד הנשה, כלומר שגם במוקדשים יש איסור גיד הנשה. לעומת זאת, לפי התשובה הזאת, החידוש הוא לא בגיד הנשה, אלא באיסור הקדש, שגם כשיש כבר איסור גיד הנשה, יכול לחול הקדש. לכן את התשובה הזאת הגמרא דוחה, ועוברת לתשובה השנייה. התשובה השנייה מניחה שאין בגידים בנותן טעם, ולכן אם מישהו יאכל גיד של בהמה שהקדישו אותה, הוא יעבור רק על איסור אכילת גיד ולא על איסור אכילת הקדש, כי זה לא נחשב אוכל, ואומרת הגמרא, זה בדיוק מה שהמשנה רצתה לחדש. היא רצתה לחדש שבמקרה כזה יש רק איסור גיד ואין איסור הקדש, אבל שוב, לא כי ההקדש לא יכול לחול, אלא פשוט כי זה לא נחשב אכילה, כי אין בגידים בנותן טעם. זאת התשובה השנייה על החידוש של המשנה, אבל גם את זה הגמרא דוחה, כי אומרת התשובה הזאת מניחה שאין בגידין בנותן טעם, אבל זה לא יכול להיות, כי בעוד שתי משניות בצדיק ו' עמוד ב', ברור מהמשנה שם שיש בגידין בנותן טעם, לכן סביר שגם המשנה שלנו סוברת כך, ולכן גם זה לא יכול להיות החידוש של המשנה, ובזה בעצם דחינו את הכיוון הראשון להבנת המשנה. נזכיר שוב, המשנה אמרה שגם במוקדשים יש איסור גיד הנשה, הנחנו שהכוונה היא שזה בהמה שכבר הייתה בוגרת והיה לה כבר איסור גיד, ואז הקדישו אותה, וממילא שאלנו מה החידוש עדיין יש איסור גיד הנשה. הצענו כאן שתי תשובות, את שתיהם דחינו, ולכן עכשיו אנחנו עוברים לכיוון השני. הכיוון השני, ממש באמצע פיתת עמוד ב', זה שלא מדובר על בהמה שכבר הייתה חיה ואז הקדישו אותה לקורבן, אלא בבלד של קודשים, כלומר בהמה שמרגע לידתה או אולי אפילו לפני זה, היא כבר קדושה, ועל זה אמרה המשנה שגם בבהמה כזאת יש איסור גיד הנשה. זה הכיוון השני באופן כללי, אבל גם כאן יש שני שלבים. בשלב הראשון הגמרא מבינה שגם איסור ההקדש וגם איסור הגיד, שני מתחילים בו זמנית מהרגע שהוולד נוצר בבטן, ועל זה מחדשת המשנה, קודם כל שפוסקים כמו רבי מאיר לגבי כל מה שלמנו על בן פקועה, שגם בתוך הבטן העובר כבר נחשב עצמאי, וממילא יש לו איסור גיד הנשה, ודבר שני שהאיסור הזה מתחיל יחד עם האיסור של ההקדש, וממילא יוצא מכאן שאין כאן בעיה של איסור חל על איסור, אלא שניהם חלים בבת אחת, ולכן יש כאן גם איסור הקדש וגם גיד הנשה. זאת ההבנה בשלב הראשון, אבל הגמרא דוחה את זה, היא אומרת, הם לא חלים באותו זמן, כי איסור ההקדש לכאורה חל באמת כבר מהתחלת יצירת הוולד, אבל איסור גיד הנשה חל רק אחרי זה. מתי? אז ממשנה בנזיר ממתת משמע שהגידים נחשבים גידים רק כשהם נקשרים לאיברים, שזה מאוחר יותר בהיריון. לזה אפשר להוסיף את מה שלמדנו בנושא של בן פקועה, שגם לפי רבי מאיר שהעובר נחשב עצמאי, זה רק מהחודש התשיעי, לא לפני זה, וממילא הם לא חלים באותו זמן, אלא קודם ההקדש ואז הגיד, וממילא לכאורה איסור הגיד לא יכול לחול. כי כאמור אין איסור חל על איסור, ואז ממילא אי אפשר להבין את המשנה, כי המשנה אמרה שיש איסור גיד בהקדש, ולכאורה אמור להיות שאין. זאת השאלה על ההבנה הזאת, ועל השאלה הזאת הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת בשורה הראשונה בדף צדיק אומרת נכון, באמת איסור ההקדש חל לפני איסור הגיד, אבל כאן איסור כן יכול לחול על איסור. למה? הרי אמרנו שרק איסור חמור יותר יכול לחול, וכאן לכאורה איסור ההקדש יותר חמור מהגיד, כי באיסור הקדש יכול להיות גם קרת, באיסור גיד לא. אומרת הגמרא, נכון, יש צדדים שההקדש חמור יותר, אבל למדנו מסברה של רב יהודה שיש גם צד שבו הגיד חמור יותר, וזה שהגיד אסור גם לבני נוח, ההקדש לא. מה הכוונה? זה לא שגיד הנשה אסור גם לגויים, אבל גיד הנשה אסור כבר מיעקב כשהוא נלחם עם המלאך, כלומר לפני מתן תורה, כשעודינו נחשבים רק בני נוח, לעומת זאת הקדש זה רק ממתן תורה, לכן כאן גיד הנשה כן יכול לחול אפילו שאיסור ההקדש קדם לו. זאת התשובה הראשונה, אבל על התשובה הזאת הגמרא מביאה שתי קושיות. קושיה אחת היא אומרת, איך אתה אומר שהחלק הזה של המשנה הוא לפי הסברה של רב יהודה? הרי ברור שהמשנה כאן לא סוברת כמו רב יהודה, למה? כי רב יהודה סובר שגיד הנשה אסור רק בצד אחד, רק בימין. לעומת זאת המשנה כאן אומרת בפירוש שהוא אסור גם בימין וגם בשמאל. זאת קושיה אחת. את הקושיה הזאת הגמרא מצליחה לתרץ, היא אומרת, זה לא שאנחנו אומרים שהמשנה היא רב יהודה, אנחנו רק אומרים שהתנה של המשנה בזה הוא סובר כמו רב יהודה. אז הקושיה הראשונה לא נורא, אבל הגמרא מביאה עוד קושיה, וזה שגם כשרב יהודה אמר שבגיד הנשה יש חומרה ולכן הוא יכול לחול על איסור אחר, הוא אמר את זה לגבי בהמה טמאה. כלומר, שגם גיד הנשה של בהמה טמאה, למשל גמל, הוא אסור בשני איסורים, גם של איסור אכילת גמל, ולזה מצטרף אחרי זה גם איסור אכילת גיד הנשה. כי לגבי אכילת גמל, יש באמת בגיד הנשה איזושהי חומרה. אבל להגיד שגיד הנשה חמור יותר מהקדש, זה כבר מוגזם. נכון שיש כאן איזושהי חומרה של בני נוח, אבל אי אפשר להשוות את זה עם קרת, ולכן אי אפשר לומר שגיד הנשה יכול לחול אם הוא בא אחרי ההקדש, ולכן אנחנו עוברים לתשובה השנייה. עכשיו רק לפני שנראה אותה בוא נזכיר עוד פעם תשובה השנייה למה. אז נזכיר הגמרא הציעה שהמשנה מדברת על ולדות של הקדש שמסורות באכילה גם מצד הקדש וגם מצד גיד הנשה. על זה שאלנו, הרי ההקדש בא לפני גיד הנשה, אז איך גיד הנשה יכול לחול? הרי אין איסור חל על איסור. אז בתשובה הראשונה הצענו שכאן הוא יכול כי זה חמור יותר, אבל את זה דחינו. אז עכשיו אנחנו עוברים לתשובה השנייה. התשובה השנייה אומרת, באמת מדובר בוולדות, אבל מה שחשבת שההקדש חל לפני איסור הגיד, זה לא נכון, אלא הגיד חל קצת לפני ההקדש. איך זה יכול להיות? או כי מדובר כאן לא בוולד שנולד לאימא קדושה, אלא פשוט בבכור, וזו הסיבה שהוא קדוש, וקדושת הבכורה חלה רק בלידה, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, באמת כן מדובר בוולד של הקדש, אלא שהמשנה סוברת שקדושת ההקדש מתחילה רק בלידה, ולא לפני זה. בכל אופן, בין כך ובין כך, לפי רבי מאיר איסור הגיד התחיל עוד לפני זה, בחודש התשיעי, לפי רבי יהודה הוא התחיל בלידה, ולפי שניהם יהיה גם איסור גיד וגם איסור הקדש, וזה בדיוק מה שהמשנה רצתה לחדש. אל תחשוב שהקדושה חלה לפני ואין איסור, אלא הם חלים ביחד, או שהגיד חל לפני, ולכן יהיה גם איסור הקדש וגם איסור גיד הנשה. עד כאן הכיוון השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, למה המשנה התכוונה כשאמרה שיש גיד גם במוקדשים. בואו רק נסכם את המסקנות שיוצאות מכאן. אם יש בהמה שהיא כבר נולדה, ואז באתי והקדשתי אותה, אז איסור הגיד ודאי שנשאר. איסור ההקדש חל בהנחה שיש בגידים מנותן טעם. אם הבהמה נולדה קדושה, אז אם אנחנו מניחים שהקדושה הייתה ראשונה ורק אחרי זה חל איסור הגיד, אז לא יהיה איסור גיד, כי אין איסור חל על איסור, הגיד לא נחשב מספיק חמור. אבל אם נניח שהקדושה חלה רק בסוף, כי מדובר בבכור, או שלפי הדעה שזה ככה בכל ולד של קודשים, אז יהיה את שני האיסורים, גם איסור הקדש וגם איסור גיד. עד כאן החלק הראשון. החלק השני מתחיל ברבע העליון של צדיק עמוד א', וזה לגבי גיד הנשה בקורבן עולה. כלומר, עד עכשיו בחלק הראשון דיברנו על גיד הנשה של קורבן שאוכלים אותו, אם זה שלמים, חטאת, בחור, ואז למרות שאת הירך אוכלים, את גיד הנשה שבתוך הירך לא אוכלים. זה מה שאמרנו עד עכשיו. עכשיו שואלת הגמרא, מה לגבי קורבן עולה? קורבן עולה מעלים את כולו על המזבח, והשאלה היא, האם מקריבים גם את גיד הנשה, או שאומרים לא? גיד הנשה אסור גם למזבח. זאת השאלה, ולגבי זה נחלק את הדיון של הגמרא לשלושה שלבים. בשלב הראשון נראה מחלוקת באמוראים, בשלב השני נראה מחלוקת בתנאים, בשלב השלישי נראה עוד מחלוקת באמוראים ועוד כמה תנאים. אז נתחיל בשלב הראשון. את השלב הראשון הגמרא מתחילה בשני אמוראים. רבי חייא בר יוסף אומר שאין איסור גיד הנשה בקורבן עולה, רבי יוחנן אומר שיש. עכשיו על מה בדיוק הם מדברים? אז מסתבר שזה לא ברור, והגמרא מביאה עוד שני אמוראים שחולקים על מה בדיוק דיברו רבי חייא בר יוסף ורבי יוחנן. רב פאפה אומר שהאמת היא שהם בכלל לא נחלקו. שני מסכימים שגיד הנשה כן קרב בקורבן עולה כשהוא מחובר, כלומר כל עוד לא הוציאו את גיד הנשה החוצה אז מקריבים אותו, ועל זה דיבר רבי חייא בר יוסף כשהוא אמר שאין איסור גיד הנשה, לעומת זאת כשרבי יוחנן אמר שיש איסור, אז או שהוא התכוון שיש איסור לאכול אותו, או לפי גרסה שנייה הוא התכוון שאם כבר הוציאו את הגיד, אז באמת כבר לא מקריבים אותו, שזה כאמור כולם מסכימים, אבל שוב, כל עוד הגיד מחובר עדיין לבהמה, לפי רב פאפה כולם מסכימים שמקריבים אותו. רב נחמן בר יצחק לעומת זאת חולק, והוא אומר שזה כן מחלוקת. כלומר, רבי חייא בר יוסף באמת אומר שכשהגיד מחובר אז מקריבים אותו, אבל רבי יוחנן חולק, ואומר שגם כשהוא מחובר לא מקריבים, אלא צריך להוציא אותו, מה שנקרא ניקור, ורק אז להקריב את השאר. אז שוב, לפי רב פאפה כולם מסכימים שמקריבים את גיד הנשה כשהוא מחובר, לפי רב נחמן בר יצחק זה מחלוקת. לרבי חייא בר יוסף מקריבים כשהוא מחובר, לרבי יוחנן לא. זה השלב הראשון, מחלוקת אמוראים. השלב השני זה שזה גם מחלוקת תנאים, זה נמצא באמצע צדיק עמוד א', עכשיו הגמרא כאן מביאה שתי ברייתות, נקרא להם ברייתא א' וברייתא ב', על ברייתא א' נדלג, כי היא בעצם מובלעת גם בתוך ברייתא ב', ונראה רק את ברייתא ב'. עכשיו הברייתא לא עוסקת בהתחלה בגיד הנשה, אלא בכלל בעצמות וגידים שמותר לאכול אותם, אחרי זה תוך כדי הדיון היא גם תגיע לגיד הנשה. אז מה הנושא של הברייתא? השאלה של הברייתא זה האם בקורבן עולה מקריבים גם דברים שבדרך כלל אנשים לא אוכלים, כמו עצמות, גידים, טלפיים, ולכאורה יש לגבי זה סתירה בפסוקים. בויקרא א' כתוב, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, משמע הכל, גם העצמות והגידים, לעומת זאת בדברים י' ב' כתוב, ועשית עולותיך הבשר והדם, כלומר לכאורה משמע שרק בשר ודם, ולא עצמות וגידים. מה עושים? אז אומרים גם רבי וגם רבנן שעושים פשרה, כלומר מצד אחד, כמו הפסוק בויקרא, כן מקריבים גם את העצמות והגידים, אבל מצד שני, כמו הפסוק בדברים, יש מצב שבו לא. מתי כן ומתי לא? אז בזה נחלקו רבי ורבנן. רבי אומר שמקריבים אותם רק כל עוד הם מחוברים, אבל אם הם פרשו, למשל, הוצאנו תגידים, או פירקנו את העצמות מאיזושהי סיבה, אז לא מקריבים אותם בפני עצמם. זה רבי, וזה גם אגב ברייתא א' שעליה דילגנו. רבנן לעומת זאת מרחיבים יותר את ההקרבה, והם אומרים, גם אם הם פרשו, כן מקריבים, ורק אם כבר שמנו אותם בתוך האש, ואז הם קפצו החוצה מתוך האש, אז אם היה מדובר בבשר, היינו צריכים להחזיר אותו, אבל אם מדובר בטלפיים, גידים, עצמות, אז את זה לא צריך להחזיר, ועל זה דיבר הפסוק בדברים. זאת המחלוקת, שוב, שני מסכימים שאם הגידים והעצמות וכולי מחוברים לבהמה אז מקריבים אותם, אלא שרבנן אומרים שמקריבים אותם גם אם הם כבר פרשו, לפי רבי זה לא. עכשיו מה עומד מאחורי המחלוקת? מסבירה הברייתא שהאמת היא שזה שמקריבים אותם כשהם מחוברים זה פשוט, הרי התורה אומרת למשל שמקריבים את הראש, והרי בראש יש גולגולת, אז מה אנחנו חושבים שצריך לפרק את הגולגולת ואז להקריב? ברור שלא, מקריבים את הבהמה עם כל מה שבתוכה, עצמות וגידים וכולי, לזה אנחנו לא צריכים את הפסוק המיוחד בויקרא א' והקטיר הכהן את כל המזבחה. אז למה כן צריך את הפסוק הזה? כנראה שזה בא לחדש עוד איזה משהו. מה? אז רבנן אומרים שזה בא לחדש שמקריבים את העצמות והגידים וכולי לא רק כשהם מחוברים, אלא גם כשהם כבר לא מחוברים. זה החידוש לפי רבנן. מה רבי אומר? אומר רבי, לדעתי החידוש הוא אחר. שמה? ועכשיו אנחנו מגיעים סוף סוף לנושא שלנו. לדעתי החידוש הוא שמקריבים לא רק עצמות וגידים שמותרים באכילה, אלא גם את גיד הנשה שהוא אסור באכילה. כמובן, כל עוד הוא מחובר. זה לפי רבי. עכשיו, למה רבנן לא פרשו ככה? כי הם חולקים על זה. ולדעתם לא מקריבים את גיד הנשה, ולמה? הם לומדים מיחזקאל ממהי, כתוב שם שמקריבים רק ממשקי ישראל, כלומר רק ממה שמותר לישראל לאכול, ולא את גיד הנשה. אז הנה יש לנו מחלוקת תנאים, לפי רבי מקריבים את גיד הנשה כשהוא מחובר, הוא לומד את זה מויקטיר את הכל, לפי רבנן לא מקטירים, הם לומדים את זה ממשקי ישראל, ועד כאן השלב השני מצאנו מחלוקת תנאים. השלב השלישי זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וזה שוב מחזיר אותנו לאמוראים, הפעם מחלוקת רב חיסטה ורב הונה. רב חיסטה אומר שמקריבים את גיד הנשה, רב הונה אומר שלא. מה המקורות? אז המקור של רב הונה זה כמו המקור של רבנן בברייתא, הם לומדים את זה ממשקי ישראל, כלומר רק את מה שמותר. המקור של רב חיסטה כאן הוא קצת שונה. הוא אומר, הרי מה כתוב בתורה לגבי גיד הנשה? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. לבני ישראל אסור לאכול גיד הנשה. למזבח אין איסור כזה. זה המקור של רב חיסטה, ולפי המקור הזה משמע שלא רק שמקריבים את גיד הנשה כשהוא מחובר, כמו הדעות שראינו עד עכשיו, אלא גם אם כבר הוציאו אותו, גם אז מקריבים אותו אפילו בפני עצמו על המזבח, כי למזבח אין איסור. זה האמוראים, שוב לפי רב חיסטה מקטירים, לפי רב הונה לא. זה באמוראים. עכשיו נראה עוד שתי ברייתות בתנאים ובזה נסיים. ברייתה אחת לכאורה היא נגד רב הונה, כי אומרת בפירוש גיד הנשה של עולה מעלהו, כלומר לכאורה כן מקריבים, אבל עולה הגמרא הכוונה היא לא שמקריבים, אלא באמת צריך להוציא את גיד הנשה, אבל לא מוצאים אותו למטה ברחבת העזרה, כי זה לא מכובד אחרי זה לעלות רגל מפורקת למזבח, אלא קודם מעלים את הקורבן למעלה למזבח, ושם מפרקים ומוצאים את הגיד, ואז מקריבים את השאר. זו ברייתה אחת. ברייתה נוספת זה חיזוק למה שהרגע אמרנו, כלומר בדיוק מה שאמרנו עכשיו, כמו רב הונה וכמו רבנן, מעלים את הקורבן על המזבח ושם מוצאים את הגיד ומקריבים את השאר. עד כאן השלב השלישי של מה עושים עם גיד הנשה של קורבן עולה. ראינו בהתחלה מחלוקת אמוראים, אחרי זה מחלוקת תנאים, ובסוף שוב מחלוקת אמוראים, ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון של השיעור. בחלק הקודם, לפי הדעות שלא מקריבים את גיד הנשה, אז מוציאים אותו ומה עושים איתו, אז רב הונה וגם הברייתא אמרו שזורקים אותו לתפוח. מה זה התפוח? הרימה של אפר באמצע המזבח, ששם לא היו שורפים קורבנות, את קורבנות שרפו בצדדים, אלא פשוט אספו מכל המזבח את כל השאריות של האפר לאמצע, ונוצרה שם הרימה של אפר, ולזה קוראים תפוח. וכיוון שכבר הזכרנו את התפוח, הגמרא מביאה משנה מתמיד שאומרת שהתפוח הזה לפעמים היה מאוד מאוד גדול, כמובן תלוי כמה קורבנות היו, אז עד כדי כך שהוא הגיע לנפח של 300 קור. זה המשנה שם. ועל זה אומר רבא, זה גוזמה, כלומר זה לא באמת הגיע ל-300 אלא להרבה. ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את רבא שאמר שזה גוזמה, אז הגמרא מביאה עוד דברים בהקשר הזה של גוזמאות, ואת זה נחלק לשלושה שלבים ובזה נסיים. שלב ראשון זה עוד מימרה של רבא לגבי משנה אחרת בתמיד, שאומרת שלפני ששחטו את הקורבנות היו נותנים להם לשתות מים, והם עשו את זה מתוך כלים של זהב, ועל זה אמר רבא, גם זה גוזמה, אין שום צורך בזהב, זה שלב ראשון. שלב שני זה מימרה של רבי עמי שאומר שגם התורה מגזימה, גם הנביאים מגזימים וגם החכמים מגזימים. פה, התורה מגזימה כשאומרת ערים גדולות ובצורות בשמיים, לא באמת הגיעו עד השמיים. הנביאים מגזימים כשכתוב במלאכים ותיבקע הארץ לכולם, הארץ לא באמת נבקעה, פשוט היו המון אנשים וזה היה נשמע כאילו הארץ נבקעת. וחכמים מגזימים במה שאמרנו, שהתפוח היה 300 קור. זה שלב שני. שלב שלישי זה מימרה של רבי יצחק, שהוא מביא שלושה מקומות שבהם חכמים הגזימו. אחד מהם זה התפוח שהזכרנו. מקום שני זה משנה במסכת מידות שאומרת שהייתה איזושהי גפן עשויה מזהב בפתח ההיכל והייתה כל כך כבדה שהיו צריכים 300 כהנים לפנות אותה, שזה גוזמה. ומקום שלישי זה משנה בשקלים שאומרת שהפרוכת הייתה כל כך כבדה שהיו צריכים 300 כהנים בשביל להתפיל אותה, וגם זה גוזמה. ואגב, נשים לב שיש כאן מספר שחוזר על עצמו 300, אז כנראה שכשחזל אומרים 300 הם מתכוונים להרבה ולאו דווקא באמת ל-300, כך לפחות לפי הסוגיה כאן. ועד כאן החלק השלישי של השיעור. הגענו ל-11 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו עם לעסוק באיסור גיד הנשה. המשנה אמרה שיש איסור גיד הנשה גם במוקדשים, כלומר בקורבנות. בהתחלה הבנו שכוונה היא שיש בהמה שהיא כבר חיה והקדישו אותה, ושגם בה יש איסור גיד הנשה, אבל הגמרא שאלה אם זה המצב, מה החידוש, למה שלא יהיה? אז הגמרא ניסתה לענות, אבל דחתה, ובסוף הציע כיוון אחר, שמדובר פה לא על בהמה שהיא כבר חיה והקדישו אותה, שאז זה ברור, אלא על בהמה שנולדה קדושה, כלומר ולד של קורבן. ובהתחלה הגמרא הבינה שהחידוש הוא שהקדושה ואיסור גיד הנשה חלים ביחד, ולכן שניהם יכולים לחול, אבל לזה הגמרא דחתה, כי לכאורה הקדושה חלה בהתחלה, ואילו גיד הנשה רק לקראת סוף ההריון, ואז איסור גיד הנשה לא יכול לחול, כי אין איסור חל על איסור, אפילו שבגיד הנשה יש איזושהי חומרה שהוא נאסר עוד לפני מתן תורה. בכל זאת, זה לא מספיק בשביל לומר שהוא יכול להצטרף לאיסור הקטש, שבהקטש שייך גם קראת, ולכן הגמרא אמרה, זה לא נכון, אלא כאן מדובר שאיסור הקטש חל רק בסוף, בלידה, או כי מדובר בקדושת בכור, או כי ככה זה בכל ולדות הקטש, ואילו איסור הגיד לרבי מאיר חל לפני הלידה, לרבי יהודה חל גם בלידה, ואז שניהם יכולים לחול, וזה בדיוק החידוש של המשנה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על קורבן עולה. האם מקריבים את גיד הנשה של קורבן עולה יחד עם שער הבמה? אז בהתחלה ראינו מחלוקת אמוראים, רב חייא בר יוסף ורבי יוחנן, אבל רב פאפה אמר שבעצם שניהם מסכימים שכן מקריבים כל עוד הגיד מחובר. לעומת זאת רב נחמן בר יצחק אמר שזה מחלוקת, שלפי רב חייא בר יוסף באמת מקריבים, אבל לפי רב יוחנן יש איסור גיד הנשה גם למזבח ולא מקריבים. זה היה בשלב הראשון. בשלב השני ראינו שזה מחלוקת תנאים. התנאים בהתחלה לא נחלקו על גיד הנשה, אלא על האם בכלל מקריבים עצמות וגידים וכולי, אבל עצם זה שמקריבים עצמות צומות וגידים כשמחוברים, זה לא חידוש, לכן רבי למד מהפסוק והקטיר הכהן את הכל המזבחה ללמד שלא רק גידים שמותרים באכילה מקריבים, אלא גם את הגיד שאסור. כלומר, את גיד הנשה, זה רבי, לעומת זאת רבנן אומרים לא, כתוב ביחזקאל ממשקי ישראל, רק ממה שמותר לישראל מקריבים, ולא גיד הנשה. אז שוב, האם מקריבים את גיד הנשה? לפי רבי כן, לפי רבנן לא, זה היה בשלב השני. בשלב השלישי ראינו שזה עוד פעם מחלוק תמוראים, רב חיסטה אמר שמקריבים, ומשמע שאפילו אם הם כבר פרשו ולא מחוברים, רב הונא אמר שלא מקריבים גם כשמחוברים, אלא מעלים את הקורבן למזבח, ושם מוצאים את הגיד, וזורקים אותו לתפוח, כלומר לערמת האפר, ואגב זה בחלק השלישי של השיעור, המשנה בתמיד אומרת שהתפוח הזה היה בגודל של 300 קור, אבל רב אומר שזה גוזמה, ואגב זה הגמרא מביאה עוד כמה דברים שבהם התורה, הנביאים וחז"ל קצת הגזימו. כל טוב.